נמצאים בנושא ששיעור הבית, הבית היהודי, בבסיס הבית היהודי. רבותיי, בית זה לא דבר פשוט. אבל הסברנו שראשי התיבות של סוד עץ הדעת, שהגמרא אמרה, תאנה היה, גפן היה, חיטה היה, ואתרוג היה, אלה ארבעת הכיסאות, והגמרא נקטה בארבעת הכיסאות הללו, שמבחינת סוד עץ הדעת, שזה עץ לא פשוט, שטעם העץ וטעם הפרי. ברור שזה מדבר על דברים עליונים, רק ראשי התיבות של זה בלבד, כבר עומדים לדבר הזה. ראשי התיבות של זה, אתרוג, תאנה, גפן, וחיטה, וגימטריה 412 מדי הבא. זאת אומרת, סוד הנקבה, סוד האישה, קשור רבותיי בארבעת הפירות הללו. ואם כן, רצינו כאן עכשיו להרחיב קצת בסוד הזה של האישה, היום. וחובותינו רבותיי, כבוד האישה, שזה כבודנו, זה מעשינו. וכל זה תורה אמיתית, מכיר את הגמרא, שאומרת בכוונה יותר לבחור. זאת אומרת, ברגע שהאדם זוכה, הוא מכבד את האישה יותר לגופו, הוא מגיע לאושר כללי בתורה, בחוריות ובכל הבחינות. וישנם הרבה שלא מודעים לזה. ישנם הרבה שאני נמצאים מסבל, הוא יכול למלא כל השנה תוצאי לא טוב, וחס ושלום השם יאמר בעבודתו הרבית, הוא לא מודע לחוק הרגעתי, הוא ממלא תוצאות לו שזה ממש עבירה. וכדומה, הוא יודע שהאוצר האמיתי שלו נמצא אצלו בבית, לא אשתו, לא ביתו. כאשר היא רק שמיים, וכאשר היא מגדלת את בניו לתורה, הוא מצילה אותו מלכם. ואם כן, לא אומרים מספר דברים בנושא הזה. ולהתבונן. כשאנחנו מתבוננים בכבוד האישה, הרב שלמה המלך, את הרב והרב, שמלמד מעבר היום, אישה יראת השם עם חלל. הרב שלמה אמר, שמלמד, אם יש אישה שאומרת, שהבן, זאת אומרת, על דרך דרך גרי, חלה, חלק, נימה, נור, זה שבן, מתאים את זה, היא הרבה לא אומר לי, חס ושלום, לא זכתה, להעלות את כל תורת ישראל, ואתה, למה שאומר את הגן הטוב, החזיקו, היא אומרת, מה זה הגן הטוב? אבל אני נקראת פה את הגן הטוב שבא את המדינת ימית על הגן שבא. או מוגון, מיקווה, היא מסתפקת חס ושלום, וסלמה, מודרנית. ולכל חודשה קלה, קודה, ובוד מוכנות, במקום שאין ציוט, ומאבדת מנקבה שמתקדשת אותה, ואין לה משפט הקרבה, היא אומרת שקר אחר, ובעשרת נשים נשמע אותו במקום, סופה רבותיי, ואנחנו רואים את זה במקום, שבעלה יגידה, איזה ליוקי, קצתי ביוקי, בעלה, שהוא אומר, לא יהיה לנו מלך, נמצא הדיון במקומה. זאת אומרת, כאשר אישה מקפילה על החן, זאת חנה Да? А запитає яка вертіта одержує ніжа. Злої сьогодні тобі, де гадати його, а й дорожче Адаму в бар. І шаші, що тебе запитає на раз тігри, і є, що на раді тобі ніжа вотай, а двара вотай, хріна одержує. Кубавіш, Єшо тішка не ашраят шкіна до баїн дозе. Ви їм хасу шоло, а інша тепла гуд, а заводали, і бачите то, і не хай біля, і тоба. Тобе, у дою пані збора я дозе, і ще не до цього. І не удаш, і не мене тіба. І тоба бачите на водалі, ще біля, на родила ви, дружинка, дружинка, ба, бій, давай, а ми вдвох чинимо, а вже дружина, тупа, тупа, а ми вдвох, ти дружини, ти сади, ти дійсно вдвох, 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 наші люди, наші люди такого разу, що вам стіпа давали люди, є це там все те моїнці. Віки, не ма гебе на йопі, а йопі на бутай. Ей, а де і маму та маму, маму та і шанші ви дозволили на бутай і мана, що саранці дано за кандарею. Мане ж шанші та, لما عماد بسلام البطل ايجي السلام بدوي لبوش تجار ما يومي بسلام يخصوصي تشوف الدارين تودا تبيني
يمسكلا يلو يودا تشيورس تتبتا يخصوصي تشعب بلوي يبيلا عشر بخايم במקום שיש שולחן של שבת, קדושה של שבת, היא יוצאת להתבלות בשבת. אחרי זה בא הדבר השלישי, הלבוש. מקפידים על החיצוניות, ולא על הקדושה הפנימית, לא על התכונה הפנימית. זה לעומת זה, חלה, נידה, הדלקת הנר, בחינה של חן, חוכמה נסתרת, חן זה הפנימיות, זה דבר נסתר, שאתה מגלה את ההסדר שלו בחינניות שיוצאת. ועל זה נאמר, בטח בלב בעלה, ושלל לא יחסר. אומרים שלל, זוכה הבעל בזכות האישה, לגימל דברים, לשם, לשון ולבוש של קדושה. האישה הצדקת יש לה לבוש הולם, לבוש צנוע, לבוש כשר. היא נאה לאישה, לא נאה לאחרים. הלשון שלה, מילותיה רבותיי, שקולות. לא מרבה בדיבור, לא מגביה את קולה. שלל שם, לשון ולבוש. ורבותיי, היא מקפידה שהשמות של בניה יהיו שמות יהודיים ולא שמות שונים. כי יש יניקה גדולה מסוד השם. שם האדם משנה מהות, ועל זה עוד נרחיב. ועל זה נאמר, על שם שלא שינוי ישראל, את בחינת שלל, את שמם, את לשונם ואת מלבושם ממצרים, בזכות זה נגלו. ושלל לא יחסר. ועל זה אומרים רבותיי, שלל ועוד יוד, גימטריה שלם. הלמד האחרונה מקבלת יוד והופכת לשלם. וזה מה שנאמר רבותיי. בטח בה לב בעלה. אני פשוט קורא מספר שכתבנו אותו בעזרת השם, אחרי אריכות ימים, נקפיס אותו. אבל לפחות שבינתיים כבר תשבו אותו. אז בנושא הזה בעזרת השם הרחבנו. אמרנו, מה זה הלב של בעלה? הלב של בעלה זה האות י', הלב של איש. בטח בלב בעלה, כאשר אותו לב נכנס לבחינה הזאת של שלל, למה הופך שלל? שלל ועוד י' לשלם. ואז יש את המצב, ויבוא יעקב שלם. זאת אומרת, זאת הבחינה רבותיי, שהוא זוכה לשלמות. ועל זה נאמר רבותיי, האישה חייבת בסוד כלי לדעת את ערכה, וחייב האיש להעריך אותה. ועל זה נאמר נפתלי, איילה שלוחה, הנותן אמרי שפר. הנותן אמרי שפר, ראשי תיבות אישה. הנותן אי, אמרי א', שפר שין. להגיד לך דבר פשוט, הנותן אמרי שפר, ראשי תיבות אישה, כאשר האיש משבח את אשתו, כאשר האיש יודע להעריך את האישה, אז רבותיי, הוא זוכה לזה שהאישה ממלאה את רצונו. האישה הופכת להיות בחינת רבותיי, איילה שלוחה. ואם לא, אם הוא לא ייתן אמרי שפר, האישה תדאג שהוא יהיה איילה שלוחה. האישה תדאג שהוא יהיה איילה שלוחה. לך תביא לי זה, לך תביא לי זה, לך תעשה זה, לך תעשה זה. למה? לא שהיא לא יכולה לעשות. היא רוצה לבחון אם אכן הוא מעריך אותה. רבותיי, האישה יכולה לשאת בו על הבית בצורה לא רגילה. אם ראית אישה שקורסת תחת עול הבית, זה לא בגלל שאין לה כוח, רבותיי, גשמי, לשאת. לא בגלל זה. זו בגלל הסיבה, רבותיי, שבעלה מצמצם בערכתה. ואז מה קורה? היא הוסכת אותו להיות איילה שלוחה. כלומר, בלשון של היום, רבותיי, היא מתחילה להטריד אותו בכל מיני הטרדות, לך תקנה לי דבר כזה, ואין לי מוצרים. הוא אומר לה, למה? היית מהבוקר בבית, לא הספקת לקנות לחם וחלב, את שולחת אותי עכשיו, חזרתי מהעבודה, אני עייף. היא אומרת, מה אתה רוצה? יש לי בעיות עם הילדים, ויש לי זה. רבותיי, זה לא בעיות עם הילדים. פשוט, זה כיוון שהאיש הזה, רבותיי, לא למד את הסוד של הנותן אמרי שפר. רבותיי, התשישות של האישה נובעת מהמצב הנפשי שלה. היא מרגישה שהיא לא מוערכת. הבעל כל הזמן עסוק בעצמו. ואז רבותיי, הנפילה שלה היא נפילה נפשית, לא גשמית. ישנם רבותיי אנשים שעובדים עבודה, מה שנקרא היום פיזית, עבודה קשה מאוד גשמית, והם רעננים. מדוע? כי מצבם הנפשי שלב, שקול, רגוע, ועד יש להם כוח פיזי לסחוב. וישנם כאלה רבותיי שעובדים עבודה קלה, אבל נופלים מהרגליים. מדוע? כי כל עבודתם, כל מצבם בבית, זה מצב של מתח. ואין לך דבר שמפיל אדם מרגליו יותר מהמתח. אין לך דבר שנותן לאדם להיות תשוש יותר מהמתח. ובואו נראה. שימו לב. נאמר כך, חייב האיש לדעת לתת תשומת לב רבותיי לרעייתו. שהאישה היא סוד כלי. שהאישה היא סוד כלי. ובסוד הכלי שלה, שהיא סוד כלי, היא חייבת רבותיי תשומת לב. ושאנחנו אומרים סוד כלי, זה לא דבר פשוט. כלי רבותיי, הבריאה מתחילה בסוד הזה. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. הבחינה של הבריאה, כולה, נאמר, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. שימו לב, וחושך על פני תהום, סופי תיבות, כלים. ובזוהר הקדוש הרחיבו. אותה בחינה של חושך, היא בחינה רבותיי של הכנת כלים שמצמצמים, אבל הם כלים לצורך החלת אור. ואני אסביר מה הכוונה. שימו לב לכוס הזו. התה הזה נהדר. אבל בלי כלי, לא יכלת לעלות ממנו. אם לא היה כוס, אף אחד מאיתנו לא היה מסוגל לשתות התה הזה. השפע הזה, שהוא תה, היה הולך לאיבוד. זאת אומרת, הכלי הוא מצמצם. מצמצם את הכמות. כאן יכולה להיכנס כמות מדויקת של התכולה של הכוס. אבל מה? מצד שני הוא שומר. לעתים נראה לאדם שרעייתו מגבילה אותו. כן, אבל אל תשכח שההגבלה שלה היא השמירה עליך. אל תשכח שהצמצום שלה הוא השמירה. אל תתאה, לא אתה מגן על האישה. אומר הכתוב, נקבה תסובב גבר. זאת אומרת, רבותיי, האישה בפנימיות בעומק, היא משמשת חובת מגן לאיש. מצילתו מן החטא. בלי אישה חס ושלום, רבותיי, פוגם בקרי. מוציא זר על הבטלה חס ושלום, שזה דבר נוראי מאוד. נקרא רע בעיני השם. יש לו תואר, יודעים. יש לו תואר רבי. הוא רבי, רבי. כן, רע בעיני השם, הוא עושה תמות רבי. אבל זה רבי רע. כשהוא מגיע לשמיים, יש לו הרבה שדונים לידו. זה לא מצליק, רבותיי. נקרא לא אומר בדיחה. רבותיי, הוא מוקף במזיקים, הוא לא יודע. והכוונה לצלן, רבותיי, אדם כדי שמסתלק מן העולם, בניו האמיתיים, סכנה להם בכלל לעבור ליד דתו. שלא ינזקו. ולכן היום בכלל תקנו תקנה. תקנה ירושלמית הידועה, שבכלל בירושלים לא הולכים לא לפני המיטה ולא אחריה. אבל כאן משתדלים לא ללכת לפני המיטה. שלא יתקנאו מזיקים שנוצרו מהדבר הזה. ולכן שלא יזלזל האדם, רבותיי, בקריאת שמה על המיטה. שיש בה, רבותיי, בחינת סוד שמה ישראל, שכתוב עליה שלי כחרם, ממיטה אלפי מזיקים שנוצרו מהדבר הזה. ויש הרבה שמזלזלים בזה. ולא מבינים איזו הצלה זאת. אז אם כן, האישה רבותיי היא הגנה לאיש. סוד חומה. ועצומת לב שהיא צריכה רבותיי. זה מכיוון שהיא מקבלת. היא מקבלת בסוד על מנת להעניק. ובואו נראה. מספרת לנו הגמרא רבותיי. במסכת כתובות. אומרת הגמרא על רבנו הגדול, רבי עקיבא, שעליו אמר רבותיי בן עזאי, ובן עזאי רבותיי לא היה אדם פשוט, הר עולם, אחד מארבעה שנכנסו לפרדס. הוא אומר, מעולם לא ניצחני אדם. והוא אומר, רבותיי, בהמשך, חשובים עליי כל חכמי ישראל כקליפת השום. כאן הוא רמז רמז, חוץ מאותו קרח, כבל לרבי עקיבא. כלומר, חשובים עליו כל חכמי ישראל, כקליפת השום. אותו רבי עקיבא, מה לימד אותנו? אומרים עליו אבותיי רבי עקיבא, שהיה לו תכונות. היה רועה של כלב סבוע. ראתה רחל ביתו של כלב סבוע, שהוא צנוע ומעולה. אמרה לו, אם אתקדש לך, תלך לבית המדרש. ילך ללמוד תורה, שימו לב. אז הוא היה רבותיי בחינת עם הארץ. הרי ידוע רבותיי, שרבי עקיבא היה בחינת חמור, אבי שכם, בגלגול הקודם. ולכן הוא אמר, כשהייתי עם הארץ, אמרתי, מי ייתן לי תלמיד חכם, ועל השכנו כחמור. הוא התכוון אבותיי לבחינה שמוזכרת שם, שיצאה דינה לראות, ולא תם הארץ. הוא היה גלגול חמור. אבי שכם, זה לא פשוט. ניצוץ גדול. אחרי זה אמר, כשהייתי תלמיד לך, אמרתי, מי ייתן לעם הארץ, ועל השכנו ככלב. שהכלב שובר בעצם גם. אז רבותיי, רבי עקיבא אמרה לו, רחל, אם אתקדש לך, תלך לבית המדרש. היא ראתה רבותיי שהוא כלי שיכול להכיל תורה. יש לו מידות. אמר לה אין. אמר לה כן. נתקדשה לו בצנעה. היא ידעה שאביה לא יתפוס את הדבר. שמע קל בסבוע והוציאה מביתו והדירה הנאה מכל נכסיו. קל בסבוע התבייש. ביתו ניסית לעם ארץ. לאדם שהיה רואה את זונו. והוא בהסתכלות הפשוטה, לא הייתה לו הבטה הדקה שהייתה לביתו. וקל בסבוע רבותיי היה מעשירי ירושלים. בימות החורף היו ישנים במדבן. תראו מה זה תשומת לב. התשומת לב לא קשורה רבותיי בכסף. לא קשורה ביכולת הכספית. היו ישנים רבותיי במדבן, והגמרא באה מספרת לנו דבר שלכאורה נראה. לאיזה צורך הוא בא? אלא רבותיי, זה כלל של תורה, עצומת לב. היה מלקט תבן מתוך שערותיה. מובן מה הוא עשה? פעולה של תשומת לב. רבי עקיבא רבותיי, אין לו כסף. אני מרוד לקנות למתנה. להראות לו שהוא מעריך, לא לשם צורך המתנה. אין לו, אני. מה עשה? הביע לה את הערכה הגדולה להשקעה שלה. בפעולה הזאת, רבותיי, שלי כתבן מתוך שערה. והגמרא מספרת את זה. הגמרא, רבותיי, משתפך דיו, לכתוב לנו מה זה נקרא תשומת לב לאישה. ונראה מה יגעו מזה. אמר לה, שימו למה הוא אומר לה באותו רגע, אלמלא היה בידי, הייתי נותן לך ירושלים של זהב. רבותיי, תראו איזה פיוסים. זאת אומרת, האישה רבותיי לא מחפשת את ערך המתנה בממון. היא מחפשת את הערכה. את יכול להביא למתנה יקרה מאוד, אבל היחס שלך מזלזל, היא תיקח את המתנה ותטיח אותה בפני האדם שנתן לה. היא מחפשת רבותיי את הדבר היסודי שהוא סוד האישה, את הכרתך בערך שמגיע לה ומגיע לה בשלמות, סוד השכינה הקדושה. רבותיי, חלק מלא מאיתנו שלא נתאה. לא אנחנו רבותיי מוצאים אישה. מהשם אישה משכלת. 40 יום קודם יצירת הוולד יוצאת בת קול ומחרזת. אומרת לנו הגמרא במסכת סוטה, בת פלוני פלוני. והדבר הזה רבותיי נוראי. אני לא יודע אם פעם התעמקנו בזה, אבל כדאי שנתעמק בזה. על זה רבותיי כתבנו סוגיה עמוקה ברחמי שמיים בפנימיות של תורה. הרי זו שאלה עצומה רבותיי. אתם יודעים שהדברי חז"ל רבותיי זה כבשני אש. כבשני אש. מה זאת אומרת? הרי במשך 40 יום רבותיי לפי הגמרא מותר עדיין להתפלל על העובר שיהיה זכר או נקבה. עד 40 יום זה לא נקרא תפילת שווא. אתה יכול להתפלל להגיד ריבונו של עולם, אני רוצה בן זכר. מ-40 יום כבר אסור לך להתפלל. זה תפילת שווא. כי כבר צורתו קבועה, ואז הוא תפילת שם. ולכן מ-40 יום והלאה, אנחנו לא מברכים את היולדת, את האישה המעוברת בבן זכר, אלא אומרים שהוולד יצא בריא באיבריו ובגידיו. וכאן רבותיי, מה נאמר? דבר קשה מאוד. 40 יום קודם יצירת הוולד. זאת אומרת, כשעדיין יש אפשרות בתפילה לשנות, יוצאת בת קול ואומרת, בת פלוני לפלוני? מה הולך כאן? מי בכלל יודע מה יהיה עובר? מה בשמיים קבעו? ואם קבעו בשמיים זכר והתפילת שנה זה נקבה, או קבעו בשמיים נקבה והתפילת שנה זה זכר, מה הולך כאן? ואחרי זה לא סותר? לא. סתירת חכמים בניין. יש כאן בניין פנימי עמוק. אולי בהמשך נדבר על זה. רק לזכור את זה עכשיו. הדבר הזה נוראי. מה זה בכלל יצירה? מה זה קדושת הבית? מה זה כשאנחנו אומרים אבותיי בעזרת נשים לשמוע ולהעביר, בת ישראל, אל תעשי שקיעות. אל תהי מודרנית, חס ושלום, שם ירחם. אל תמסרי את עצמך לפני נישואים, בטיפשות והאבילות של בהרות מאומות העולם, שהכניסו ארס לעם ישראל. רבותיי, אין האישה קורטת ברית, אלא למי שעשה כלי. והכוונה היא פשוטה בלשון של היום, רבותיי. אחרי נישואים זה צריך להיות, בוודאי, בקדושה, בתארה. מעשה של מצווה הראשון, רבותיי, שפעם ראשונה האישה הזאת זוכה להיות עם איש, זה נקרא עשה כלי. באותו מעשה, רבותיי, ממנו לא יכולה לצאת תולדה. זה ידוע. זה מה שאחרי זה פורשים, מה שנקרא דם בתולים. אבל רבותיי, במעשה הזה יש דבר נוראי, גדול. האיש מכניס, רבותיי, והאישה, רוח שלו. נכון למה הדבר הזה, לא פשוט. והופך אותה, רבותיי, לסוד כלי. והאישה הזאת, רבותיי, היא מעולם לא משכחת. זה קרה. כי זה לא פשוט, זה בסוד הנפש. הוא עשה כלי, ואין האישה קורטת בלי, אלא למי שעשה כלי. מה עושה אישה שאין לה דעה אחרת, דעה אלה, שאין לה בינה בראשה, והולכת הגבלה לצלן ומתבשרת לבחור לפני שהיא נישאת? רבותיי, זאת אומרת, היא הופכת להיות כלי אצל זה שהוא לא אישה, השם ירחם. ומחר מחרתיים היא הולכת ונישאת, אתם יודעים מה קורה שם? אבל עד רבותיי של הבן הראשון בפלא שהוא יצא, רבותיי, בן לא נמצא. הרי יש שם, רבותיי, זה לא פשוט, יש רוח של הראשון. יש כמה דעות, רבותיי, מה שנקרא בגזל. יש ממש, רבותיי, סוג בשולה, זה נקרא אנרגיה, רוחניות שהיא מנגדת. מהפלא שהבן הזה, רבותיי, יוצא בן משונה. ואבא לא מבין.
הוא קידש אישה, חופה כדעת. היא רק לא הייתה בתולה, רק. הרק הזה, רבותיי, זה הבורק, אין בו מים, אבל יש בו נחשים ועקבים. ולא תופסים ולא מבינים בכלל לאיזה נזק זה גורם. באה טיפה מהאיש השני, והיה טיפה בלי רוחניות, היא הרי לא שווה, זה גולם. גוף בלי נשמה, ויש כאן, רבותיי, רוחות נוגדות. יש הרוח של הראשון. אומר לנו הזוהר הקדוש, רבותיי, מדוע הסוד הבכור, רבותיי, זה הסוד של איקבחר, זה נקרא. בכור, רבותיי, זה האותיות הראשונות שהן כפולות מעצמם. הבית פי שניים מאלף, ביחידות. הקף הוא פי שניים מהיוד, זה סוד העשרות. והרש פי שניים מהקוף, מהמאה. כי הבכור מקבל פי שניים. וזה עמוד בבכור. מה? זה בלי בב, סוד בכור זה בלי בב. אבל זה מבחינה מסוימת שנכנסת בתוכו. רבותיי, למה הבכור, רבותיי, מקבל פי שניים? אומרים רבותיי, אם הבכור לא היה משאיר רוח, חיים, ליתר אחיו, מהרוח הראשונה, לא היה חיים לאחים שלו. זאת אומרת, רבותיי, האחים חייבים לכבודו, כי בזכותו יש להם חיים. זאת אומרת, יש בכור שמסוגל, רבותיי, לקחת את כל הרוחניות שהאב השאיר בהם ולא להשאיר אלה אחריו, ואז אין להם קיום. הם חייבים לו טובה שהוא השאיר רוח להם. רבותיי, יש כללים נוראים שהמדה המודרנית לא יכולים להגיע אליהם. ידיעות נוראיות שהם קשורים, רבותיי, בלשונם זה יקרה סוגי אנרגיות שהם לא מכירים. שהם גילו שבאדם יש שדות מגנטי שמשפיעים עליו, למדו ערומים. כלומר, סוגי אנרגיות, זה אימם אותם. אבל זה פסיק קטן, חזל את זה הושיטו בקנה. שאל תשכחו רבותיי, הם מדברים, אומות העולם, מודים בספרי, שניתוח קיסרי מהמאה ה-17 לשיטתם, זו הייתה הפעם הראשונה שידעו לעשות. אבל רבותיי, חז"ל כבר דיברו על זה אלפי שנה לפני, ניתוחים של יוצא דופן בגמרא. בצורה מדויקת, פירוט מדויק של הליכי ניתוח. זה לא חדש. היו מוצאים אז ילדים יוצא דופן. מה זה יוצא דופן? מה שהם קוראים קיסרי, שיצא מהדופן. והיה לזה דיונים לחצים שלמים, מה הילד הזה? אם הוא נקרא בכור, לא בכור, וכדומה. אז רבותיי הם שטחיים ליד חז"ל. אפילו שטחיים זה תואר כבוד בשבילהם. חז"ל זה הרי עולם שאין לך תפיסה מה הולך שם. הרי עולם. אני סיפרתי לכם מה זה נקרא שיעור של חז"ל. לפני מספר שנים, אנחנו נוהגים לא להסתמך על האוזניים ולא על העיניים, אלא לבדוק. רצינו לבדוק אז את נושא השעטנז בארץ. כי הייתה בעיה. זה כבר מסופר על רב אבא בריבו, שהלך וישב רבותיי 12 חודשים אצל רועה צאן, כשללמוד דיני מום עובר ומום קרוע. תלמיד חכם לא צריך להתבייש, הולך ויושב רבותיי ולומד לדעת מה נעשה בחוץ. על מנת רבותיי להציל ציבור, שלא ייכשל. הייתה בעיה עם שעטנז, והשעטנז זה לא דבר פשוט. זה מרופשתי. אני כבר עמסתי על זה בשיעורים שלי. הגיע לי לפני מספר שנים יהודי, ועקב זה ניגשנו לבדוק. יהודי זקן, שהוא בן תורה, אבל כאן בארץ התבלבל בגלל המודרניות, שהכל כבר כאן מתועס. הוא הגיע רבותיי, וזה יהודי רבותיי נקי, כוונה מהזקנים הנקיים, בלשונה הם קוראים לזה פדט קפדני מאוד מאוד, אני קורא, אתה רואה שהוא ממש סטניס, נקי מאוד, והוא סבל רבותיי מאגזמה נוראית ברגליים, וכבר עבר הגיע עד תל השומר, למחלקות אור משוכללות ביותר, ולא מצאו רבותיי מזור למה כתוב. והגיע לישיבה, והכנס, אנחנו מסתכלים ורואים אדם נשוא פנים, אדם שהוא מאוד נקי, אתה מרגיש אליו, לבושו מסודר, ניקיונו, והבן אדם ברגליו סובל אקזמה. בדקנו ואמר לו, מורי, אתה יודע שהגרביים שאתה לובש של שעטנז, קיבל אלי? הוא אומר, מה? אמר לו, כן. כל הפצעים ברגליים, זה מכיוון שהגרביים שלך הם עשויים מצמר ופשטים, משולב. ואתה אפילו לא מודע לזה. הוא הזדעזע, הוא אומר שעטנז לא יעבור. הוא אומר לי, מה אני אעשה? בארץ אני כבר לא יכול לזהות. אמרנו, כן, אבל חייבים להתעורר בארץ. בארץ זה יותר משוכלל, היצר רע יותר משוכלל, וצריך להיות יותר מתוחכם. בחוץ לארץ, העצה פחות משוכלל. אתם מכירים את הסיפור המפורסם, רבותיי. אחד הצדיקים הגיע לעלות לארץ. הגיע לארץ, ועוטפים אחריו, רבותיי, הכוחות של סתרה אחרי שם. אחריו, הוא מגיע אדם ועושה להם, חבר'ה, בואו נעשה עסקה. פה אתם עוזבים אותי. אני הולך לארץ הקודש. אמרו לו, אין בעיות, אנחנו מבטיחים לך, אמרו לו, שמארץ הקודש לא להתקרב אליך. לא באים איתך יותר. הוא מגיע רבותה לארץ הקודש, יורד, מי נמצא לפניו? אותם מקטרגים. מה הם הבטחתם לי? הוא אומר, לא יש לך טעות. מה שהבטח לך, אמרו לו, קיים. אמר לו אותו יום, סתרה אחרה. הוא אומר לו, בחוץ לארץ, שם אני מצאים השליחים שלי. פה הוא בכבודו בעדו נמצא. הוא אומר, אל תתאי, שם זקה השליחים שלו עובדים. בארץ ישראל, זה יצר בעצמו, נמצא בשיטה המשוכללת. כאן זה המאבק הגדול יותר. כל המקודש מחברו, כותב הרמב"ן לבנו, חרב ממנו. כשהמקום יותר מקודש, יצר הגדול יותר, וצריך כלים לברק. אמר לו, מורי בארץ, אתה צריך לבדוק. הכל מתועס, צריכים לבדוק. אתה יכול לקבל קופסת שימורים, ואתה כבר לא יודע מה היא עשויה, וכולה פיגולים. אתה מקבל נקניק, ובכלל לא בשר, עשוי מסויה. אתה מקבל דבר שנראה לך צמחי, והוא בשרים, מלא תולעים, השם ירחם. לאווים על גבי לאווים, ואדם לא יודע. רבותיי, הוריד את הגרביים אחרי שבועיים ימים, רגליו היו נקיות. לא אגזמה ולא שום בעיה. ישנם כאלה, רבותיי, שיבדקו. לעתים הוא לובש בכנסיים ומרגיש, רבותיי, אדם נקי גאוד, ליד רגל, בצד, יהודים לא רעים. רבותיי, שידע לו. אם ילך ויבדוק, הבגד הזה שעטנס. אם כן, הגשנו לבדוק. והגענו למפעל מסוים לייצור בדים. פשוט, הגענו למפעל, על דלתיו, אמר להם, רבותיי, אנחנו רוצים לעבוד אצלכם בכל העבודה שיש, העיקר עם בדים. התגלגל הנה, נכנסנו, עד שבסוף הם הבינו שבאנו במגמה יותר עמוקה. ללמוד לא את המפעל, אלא את נושא הבדים. בקיצור, נתנו להם ידיעות שלנו בתחומים שלהם, ולמדנו מה שאנחנו צריכים לראות, מה הולך היום בבד. היה שברבותיי מהנדס, יהודי יקר, הולך חדש ברוסיה, מדינה של מסך ברזל. הרחיקו אותם בצורה נוראית, אותם מומות רשעה מהתורה. אין לו ידע, אבל נשמה קדושה. יהודי, תינוק שנשבע. והוא היה סקרן, נשמה צמאה. הוא אומר לי, תראה, אני שמעתי שאתה נמצא כאן, לא כסתם פועל, אלא יש לך מגמות מבחינה תורנית. יש לי הרבה שאלות בתורה. אמרתי לו בכבוד, אחרי העבודה, יש לי זמן, שעה אני אשב איתך על כל שאלה. הוא אומר לי, תראה, יש לי הרבה שאלות באמונה. אמרתי לו, תראה, אין בעיה, אנחנו נשיב לך תשובות מהמקצוע שלך. הוא אומר לי, מה? אמרתי לו, כן. מהתורה לא נשיב לך, כי אתה עדיין לא מכיר אותה. אומר לי, מה המקצוע שלי? אמרתי לו, כן. אמרתי לו, מה המקצועך? אני כבר יודע מה המקצוע. אומר לי, מהנדס השפרה. הכוונה, מהנדס צבייה. הוא היה דואג לצמיעת הבדים, טקסטילים. אני אומר לו, תראה, אנחנו יהודים פשוטים, יש לנו שאלה אליך, במקצוע שלך. נכון, אתה צובע בדים, אתה דואג לצבייה שתהיה טכנית. תגיד לי שאלה פשוטה. יש לך צבע לבן? צבע שחור. תגיד לנו, איזו כמות נומינלית, אני אומר לו, תחשב לי בנוסחה, שתערבב צבע שחור בלבן, ולא ירגישו ששמת צבע שחור בלבן. דיינו, תגיד לי איזה כמות של צבע שחור, יש לו כוסיות מידה. כמה כוסיות מידה אתה צריך לשים על כוסית אחת שחור, על מנת שתשלח אמפולה כזאת למכון התקנים, לא יגלו שירבבת צבע שחור בלבן. אתה מהנדס, המקצוע שלך חשב לי. הוא יצא מהחדר, הוא אומר לי, אף לא חשבתי על זה. אבל אתה יודע, יש לך משימה, המקצוע שלך. אתה צובע, ואתה שולח את זה גמים למכון התקנים לייצור. שסוגי הבד, סוגי הצבע, שלח תבדוק, שלא יגלו. יצא רבותיי, חוזר בסוף, הוא אומר לי, שמע, עוד לא הצלחתי לחשב. אמרתי לו, אין בעיה. כך שבוע. הוא סקרן ואומר, תגיד, אתה יודע? אמרתי לו, כן, אבל לא בגלל השכל שלי, אלא תורתנו הקדושה יודעת. הוא אומר לי, מה? אמרתי לו, כן. רציתי שיבין מה זה פירוש תורת ישראל, כלאחר יד שימוש איתה. רבותיי, חזר חזרה, אומר לי, תראה, אני לקחתי סיכון, אין לי נוסחה, אבל אני מאמין, כוסית מידה אחת שחור, 40 כוסיות לבן עליה, לא יגלו. אמרתי לו, אין בעיה. בוא נבדוק. לקחנו רבותיי כוסית, יש להם כוסיות כאלה שמבחינה. מילאנו את הצבע שחור, 40 כמו הלבן, הרבבנו, מזה הוצאנו. כוסית אחת, סגרנו אותה, וכוסית לבן, אורגינל, מה שנקרא בלשונם, שלחנו עם כל התקנים. מקבלים רבותיי הודעה, אחד לבן, אחד מעורב. הוא אומר דמום. הוא אומר, אתה יודע מה? 1.45, אמרתי לו, אין בעיה. שלח קיבל מעורב.
אומר לי, תגיד לי, ואתה יודע?
אמרת לו, כן.
בוא נעשה. אומר לי, כמה? אמרת לו, 1:60. בטל ב-60. תראו מה זה נקרא שיעור של חז"ל. בטל ב-60! אבל זה לא פשוט. בטל ב-60! הוא מסתכל, רץ, רבותיי, ישבת לו שעה, היה סכן. שם אחד שחור, 60 לבן, ערבב שלח, קיבל רבותיי, הצבעים זהים, לבן. אומר לי, מה זה? אומר לי, אם ככה, 1:59. אמרתי לו, לא, לא יעזור. אומר לי, מה? אמרתי לו, כן. אמרתי לו, אני אעשה לך יותר מזה. אנחנו נעשה 1:59.8. ואחרי זה נתן לך עוד דבר, 0.9, ואתה תראה. שלחנו רבותיי עם מיליגרמים, 1:59.5. מה קיבלנו מעורב. אחרי זה עשינו 1:59.9, קיבל רבותיי מעורב. אמרת לו, אתה רוצה עכשיו בסקאלה הקטנה הזאת מ9 עד 6? אומר לי, לא מאמין! מאמין! אומר לי, מאיפה אתה יודע את זה? אמרת לו, חכמי ישראל. מאיפה הם ידעו את זה? אני מהנדס כבר שנים. אני חותם לך, אומר לי, לא בלנינגרד, לא בטכניון, אין אחד שיעשה את הנוסחה הזאת. אמרתי לו, בטח, מה אתה משווה? אמרתי לו, אם הם כמלאכים, אנחנו כבשר ודם, כבני אדם. ואם הם כבני אדם, אנחנו כחמורים, ולא כחמורו של רבי פנחס בן יאיר. מה אתה משווה בכלל? אמרתי לו, חמור רגיל לחמור של רבי פנחס בן יאיר. ומה אתה משווה בכלל? אמרת לו, את החמור של רבי פנחס בן יאיר תנאים. לבני אדם, מה לתנאים? רבותיי, היהודי הזה התקרב ליהדות בצורה אדירה. אמרת לו, אתה מבין מה זה נקרא שיעור של חז"ל? אתה מבין איזה תפיסה הייתה לחז"ל? אתה מבין מה זה שחז"ל הגדירו לך? בטל ב-60? מה זאת ההגדרה של 40 שעה של מקווה שבריאה בטלה ב-40 שעה? בטלה. רבותיי, כאשר אישה נכנסת למקווה יוצאת עם מישהי אחרת. זאת לא בדיחה. רבותיי, זאת לא בדיחה. זה ממש כך. זה לא אותה אחת. ואם ירצה השם בעתיד, ויהיה להם כלים גשמיים, שבודקים רוחניות, אנרגיות בשבילם, אבל השם האמיתי רוחניות, הם יעמדו אמונים. אומרת לנו הגמרא, בריאה בטלה בתתקס לוגי. בתתקס לוגי זה מניין 40 שעה. 960 לוג. בערך 750 ליטר מים. זה דבר פשוט. מישהו יכול לתפוס בכלל מה זה שיעור של חז"ל? ובאה לך היום איזה בחורה שנמצאת במדרון מודרנית, ושטת פיה בשמיים? מזלזלים בדברים שהם יסודות אומה. קדושה נוראית שאין תפיסה מהי בכלל. שרבותיי, גויים ידענים, בלעם, בלעם באומות רבותיי, להבדיל אלף אלפי הבדלות, זה לעומת זה עשה שמקליפה הוא כנגד משה, בקדושה. דעו לכם שאני שבוע שבוע לא הרחבתם, אולי מחר, לא היה, לא היה זמן, בנושא העגל. רבותיי, את העגל עשו בניו של בלעם, יונוס ויומברוס, ואומרים רבותיי, בלעם באותו זמן היה מגולגל בעשר. ושם נאמר דמות שור אוכל עשב. זאת אומרת, הם רצו רבותיי שהשור הזה יאכל את העשב. הם הבינו את העשב, שבלעם היה מגולגל בו, על מנת שהמחילה של בלעם תיכנס בשור הזה, ואז אמרו לו, אין אלוהי ישראל, הוא כנגד משה. לא הכוון אנשים, כל משה. זה האיש משה. הם רצו פשוט להחזיר את הקליפה. זה מה שזה אמר לך, רד תשחט עמך, לא אמיך, היה אמרה. זה לא היה דבר פשוט שם.
אלך זה גנוז. אז רבותיי, אם כן, בואו נראה. מה זה נקרא תשומת לב? אמר לה רבותיי, אלמלא היה בידי הייתי נותן לך ירושלים של זהב. איזה פיוס. איזו הערכה. הוא מוכיח למעשה תשומת לב רבותיי בפעולה. מוציא לה את הקש, את התבן מהשיער, ולא רק זה.
לימד אותנו רבי עקיבא כלל, האישה רבותיי צריכה לשמוע באוזניה את ההלכה. זה לא בושה, זה לימוד. אמר לה, אילו היה בידי, מלא היה בידי, אם היה לה יכולת, הייתי קונה לך תכשיט יקר מאוד, שהיה אז ירושלים של זהב. רבותיי אומרים, אלמלא הייתה ניתנת תורה, היינו לומדים רבותיי, דרך ארץ בתרנגול בנושא הזה. אומרים רבותיי התרנגול, רבותיי, כשהוא עושה מעשה שלו, שימוש שלו, רבותיי, הוא אומן הפיוס. הלוואי אומרים שהאדם ילמד בתרנגול. אומרים, תסתכל תרנגול, שהוא בא לשמש, מה הוא עושה? אסור רבותיי חס ושלום להסתכל על דברים כאלה. אבל חז"ל לימדו ואמרו, אם לא הייתה ניתנת תורה, ושניתנה תורה אסור לראות את זה. אבל לימדו מה התרנגול עושה, אסור להסתכל לבעלי חיים שנזקקים זה לזה. אסור חס ושלום. אבל אמרו, אם לא הייתה ניתנת תורה, אלמלא, הבן אדם היה רואה את זה, היה לומד מוסר, מה עושה התרנגול? לפני רבותיי אומרת הגמרא, כשהוא מתקרב לתרנגולת, הוא מוריד את הכנפיים שלו למטה, וזוקף את הצוואר שלו ככה, מוריד את הכנפיים למטה. מה קורה? התרנגול, מהברך שלו, אין לו שערות ברגליים. רגע של תרנגול. מה הוא עושה? וגם התרנגולת. הוא מוריד את הכנפיים, ומכסה את הרגליים שלו. מה הוא אומר לך? הלוואי אומרים שהאדם ילמד בתרנגול. אומרים, תסתכל תרנגול, שהוא בא לשמש, מה הוא עושה? אסור רבותיי חס ושלום להסתכל על דברים כאלה. אבל חז"ל לימדו ואמרו, אם לא הייתה ניתנת תורה, ושניתנה תורה אסור לראות את זה. אבל לימדו מה התרנגול עושה, אסור להסתכל לבעלי חיים שנזקקים זה לזה. אסור חס ושלום. אבל אמרו, אם לא הייתה ניתנת תורה, אלמלא, הבן אדם היה רואה את זה, לומד מוסר, מה עושה התרנגול? לפני רבותיי אומרת הגמרא, כשהוא מתקרב לתרנגולת, הוא מוריד את הכנפיים שלו למטה. וזוקף את הצוואר שלו ככה, הוא רואה את הכנפיים למטה. מה קורה? התרנגול, מהברך שלו, אין לו שערות ברגליים. רגע של תרנגול. מה הוא עושה? וגם התרנגול הזה. הוא רואה את הכנפיים, ומכסה את הרגליים שלו. מה אומר לתרנגולת, רבותיי? אומרים בגמרא. אומרת הגמרא, הוא אומר לה, תשמעי. הוא אומר לה, אני כל כך מעריך אותה, שאם את יודעת מה הערכה שלי, תביני, אני מוכן לקנות לך מעיל שיחסה לך את הרגליים. ואז עם הנוצות שלי לא מכסה את הרגליים. מעיל גדול שיחסה לך את הרגליים. בא אליי בדברי פיוסים. אחר מעשה, מה עושה התרנגול? מוריד את הראש שלו ועושה ככה. אומרים, מה אומר לאחרי מעשה? תאמיני לי שאם היה לה הייתי קונה לך. אבל מה אני יכול לעשות? אפילו את הראש שלי אני מוכן לתת בשבילך. אמרו רבותיי, מכאן תלמד מה התרנגול רבותיי, קלי פיוס. יש אדם רבותיי, בא כמו בהמה, מתקרב לאשתו כמו בהמה, כאילו היא חייבת לו משהו. איש מלא תאוות. אני כבר לא מדבר רבותיי, על הריחוק שלו מקדושה. רבותיי, זה סוד השכינה. זה משכן לשכינה. מאותה אישה רבותיי, מאותו בית. עומדים לצאת תולדות, שאם אתה ירא שמיים, אתה מצפה שאלה יהיו הרי עולם. אל תקרא בנייך אלא בונייך. בנאים שבונים עולם של תורה. אבל כאשר אדם רבותיי לא זכה מילדותו, וגם בבגרותו לא הגיע לקדושה, הוא לא מבין, הוא בהמי. ועד זה נאמר, כל המסיב איתו לעם הארץ, כאילו כופתה ומניחה לפני הרי. הוא בהמי. זה מתחיל בתאווה ונגמר בתאווה באמת. אבל את הצדיקים ויראים רבותיי, ההסתכלות היא הסתכלות שונה לחלוטין. מתקדשים כשרפי מרום. למשוך נשמות מעליונים, נשמות גבוהות. הרי זה עם השם. זה נשמות ממרכבה, זה קדושה. זה פשוט. הרי צריכה להיות כאן הכנה נוראית. פה אתה עומד להביא בניין עולם. תולדות שיכולות להיות רבותיי ואמורות להיות בשיעור של משה רבנו. רבי עקיבא, הרי עולם, והאדם רבותיי הופך את עצמו לבהמה, זה בזבוז, זה אובדן, זה הרס. ולמה? כי אין קדושה. כי יש חוסר ידע, מאבד טובה הרבה. מה ההבדל בינו לבין בהמה? שנזקקת. מה נותן לו תואר אדם? ובואו נראה, ואת זה רבי עקיבא מלמד. אומרת הגמרא רבותיי, כאשר עשה את הפעולה הזאת של הוצאת התבן, בא אליהו ונדמה להם כבן אדם, וקרא על הפתח ואמר להם, תנו לי קצת תבן. מראים לנו מה זה נקרא אליהו הנביא, שרצה לחבב אישה על אישה ואיש על ביתו. בא ואמר להם, תנו לי קצת תבן שאשתי הלידה, ואין לי במה להשכיבה. אמר רבי עקיבא לאשתו, ראי אדם זה שאפילו תבן אין לו. מה הוא גילה כאן? סוד הסתפקות במועט. הוא אומר לה, ראי, אנחנו עשירים גדולים. רבותיי, זה אחד מיסודות הבית. השקופים, על מה הם מסתכלים? מה יש להוא שאין לי? ותמיד הוא מסכן. רבותיי, הוא יוצא מן העולם וחצי תאוותו בידו, וחצי חסרה לו. למה? כיוון רבותיי, שתמיד מה ההסתכלות שלו? להוא יש יותר ולי חסר. אבל הצדיקים מסתכלים אחרת. תראה, לי יש תבן, ליהודי המסכן הזה אין. מסתפק במה שיש לו, מרגיש טוב במה שיש לו. אתם מבינים מה מדובר כאן? בא אליהו, מה אומר לרבי עקיבא? מה, ורבי עקיבא לא ראה שם אנשים בצירות זהב? אם רבי עקיבא רבותיי היה שפוף, חס ושלום, העולם היה. הוא לא יכול להגיד לה, תראי, אנחנו היום נשואים, תראי איזה אבא יש לך, מיליארדר, נמד אותו דרך ארץ, אני עכשיו כבר אראה לו מה זה. יש כדי, חכמים, אני אתרצר את הבת שלו, אז הוא ייתן. אבותיי, זה המסכנים, זה השפופים. לא צדיקי עולם, לא הרי עולם. רבי עקיבא לא מסתכל על מה שיש כאן בסבוע, לא מעניין אותו מה שיש לו. אשתו יסוד השכינה היא ביתו. והם מסתכלים רבותיי בעין של צדיק כמי שנמצא למטה מהם. ומבקשים רחמים עליו. אומרים ריבונו של עולם, כמה טוב שנתת לי את הקליפה של התפוח. אין לי תפוז, אבל יש לי קליפה. יש גם אחד שזה. אין לי אוהל, אבל יש לי תבן. יש גם אחד שאין לו. אמרה לו, לך ולמד בבית המדרש. שימו לב, במצב כלכלי קשה, היא לא אמרה לו, לך תעבוד בבית אריזה, שיהיה הכנסות בבית. לא מספיק לך שהפסדתי? אתה יודע מאיזה בית באתי? אני ביתו של כאן בסבוע הייתי רגילה לדירת פאר,
למותרות. אתה יודע איזה משבר זה? רבותיי, תעשו לחשוב על זה. הוא היה לדוגמה, להבדיל את אלפי ההבדלות, כי כאן בסבוע היה מיליארדר. היום הם סיקים לידו. אבל קחו היום בת של מיליונר מסביון, ותנו לה לגור באיזה בית, רבותיי, שיקרא בית הערבים יפנות לו בפלמה.
אין לה מיטה על קש. מה היא תגיד? אם היא לא בנויה. ומה זו אומרת? לך למד תורה. לך ולמד בבית המדרש. הלך וישב י"ב שנה, 12 שנים בבית המדרש. ישב רבי עקיבא בבית המדרש, לפני רבי אליעזר ורבי יהושע. לסוף 12 שנה עמד וחזר לביתו והביא עמו כמה 12,000 תלמידים. יצאו הכל לקראתו. שמעה אשתו ויצאה אף היא לקראתו. אמרו לה השכנות, שאלי לך בגדים ולבשי והתכסי. אמרו לה, תראי, הוא לא בא פשוט. הוא בא רבותיי פעם ראשונה עם 12,000 תלמידים. כן. עוד אחד. מה כבר שעשה? אמרו לה בהתחלה, שאלי לך בגדים, הגמרא בכתובות, גורסת ב-12,000. זאת אומרת, היה בבחינה של 12,000, יש גיסה שאומרת, שבא לביתו, ושמעת שכנה אומרת לה, אלמנה חיית, אישך לא כאן ועצמו אלמנה, והיא אומרת לה, אם ישמע אותי אישי איפה שהוא נמצא, שישאר עוד 12 שנים. זה גיסה אחת. הגמרא בכתובות אומרת, שהגיע עם 12,000, הגיסה השנייה אומרת שהגיע עם 24,000. כתובות אומרת, כך. בקיצור רבותיי שהגיע בראש תלמידים שמילאו עיר, הגיע רבי עקיבא. אומרת רבותיי הגמרא, אומרות לה השכנות, תראי, בואי נשאיל לך בגדים, כבוד צדיק. רבותיי, אבל היא אישה בוחנת, רחל. היא אומרת, אני רוצה לראות אם זה אותו רבי עקיבא ששלחתי. בן תורה אמיתי רבותיי שעולה לגדולה, זה לא האדם שחוף, הוא לא שוכח רבותיי. אין לו, הוא נמצא באותה התפתלות עצמית. למה? הוא יודע שהכבוד זה לשמיים. אין לה בעיה רבותיי להשאיל בגדים. אין לה בעיה. הרי רבותיי בט"ו באב, בנות ישראל היו עוצפות וחולות בקרמים, והיו משאילות בגדי לבן. אז יש לה בעיה להשאיל בגדי לבן ולצאת? ועוד באים להציע לה? לא. היא רוצה לראות איך רבי עקיבא התייחס אל רחל עם הלבוש הבלה. איך הוא התייחס לרחל הענייה המעודה, שיצאה מבית השירים גדולים בשבילו. סוד בית, סוד שכינה, אישה צדקת. היא אמרה להם, זה לא אדם פשוט. יודע צדיק נפש באמת. היא לא דיברה על עצמה. היא אמרה להם, הצדיק יודע ומכיר את הנפש הבהמית שלו, והוא מתגבר עליה. הוא יודע לשבור את היוהרה. הוא לא יתבייש בשורשיו. הוא לא יתבייש באבותיו. יש שפופים כאלה שעלו לגדולה ומתבייש ללכת ליד אביו. לעתים זה נוראי. הוא אומר למישהו, תשמע, אל תשים לב. אבי קצת פרימיטיבי. שוטה שבעולם, עלוב, שפוף, קיבל תפקיד פה מזלזל באביו, מתבייש ללכת ליד אביו, שגידל אותו, שהביאו אותו למצב הזה. אין לך מסכן ממנו, חבל על מה שיש לו. אלה שגופים, היא אומרת להם, לא רבי עקיבא, רבי עקיבא צדיק, הוא יודע נפש בהמתו. הוא יודע את התאוות של הנפש הבהמית, הוא משבר אותם. הוא לא מתייחס ללבוש. ואם הוא לא יהיה כזה, אז זה לא רבי עקיבא שלי. רבותיי, כשהגיע אצלו, נפלה על פניה והייתה מנשקת רגליו. נדחפה בין 24,000 תלמידים, לפי גרסה אחת, לפי גרסה שנייה ב-12,000 תלמידים. דחפו התלמידיו. דחפו אותם. אמר להם, אני חווה. אמר להם, עזבו אותה. שלי ושלכם שלאו. רבותיי, זה פעם הסברנו. שלי, אני חווה, שלי ושלכם שלאו. וחמש מילים. גנז רבי עקיבא רבותיי את סוד הערכה הנוראית שלו. אלה מילים אדירות. הוא אומר להם, כל מה שיש בי ויש בכם, זה שייך לה. כל מה שיש לאיש רבותיי זה סוד האישה. שאל יחשוב אדם אם הוא חכם זה ממנו. זה רעייתו רבותיי שמנדדת שינה בזכותה הוא זוכה לזה. שאל יחשוב אדם שאם הוא זכה לאושר זה ממנו. האישה היא סוד האוצר. וזה הגדולה. ואז ממשיכה הגמרא בירושלמי מסכת שבת רבותיי. פרק ו' ואומרת מעשה ברבי עקיבא שעשה לאשתו עיר של זהב. בסוף היא זכתה גם לעיר של זהב. לתכשיט הזה. ראתה אשתו של רבן גמליאל בית הנשיא. גדול ישראל. ונתקנאה בה. קינה בה. באה ואמרה לבעלה. אמר לו תראה. רבי עקיבא קנה לאשתו עיר של זהב. ירושלים. אתה לא נותן לי תכשיט כזה? לא מגיע לי? רבותיי, אבל רבן גמליאל יודע לענות. אמר לה, בזה את מקנה? אבל וכיחך היית עושה לי את כמו שזו עשתה לו? אומר לה, על זה את רואה? אבל את היית מסוגלת לעשות מה שעשתה אותה צדקת? שאישה 24 שנים לא היה בבית, והיא הייתה מוכרת מקלעות ראשה, הייתה גוזרת את השיער שלה, את המקלעות מוכרת אותם, ונותנת לו והוא עוסק בתורה. את מסתכלת על הצד הזה, למה היא זכתה? אישה בעזרת נשים, תשמעי טוב, אישה זוכה בהתאם להשקעה שלה. היא לא מקבלת את זה מלמטה, היא מקבלת את זה מבורא עולם. אלא מה הצרה? תמיד אחת מסתכלת ואומרת, למה היא זכתה? את מסתכלת גם מה היא השקיעה? את מסתכלת גם איזו השקעה השקיעה האישה היא? אדם אומר, למה אדם פלוני זוכה לתורה? מה אתה חושב? שזה יורד מהשמיים סתם? ששפכו את זה מאיזה כוס? סתמי? לא רבותיי, זה השקעה. רבנו חיים ויטל רבותיי שאל את הארי הקדוש, איך הגעת לידיעות האלה, הנוראיות? אמר לו הרי הקדוש, אם היית יודע כמה התייגעתי וכמה בכיתי וכמה שיברתי את עצמי על כל דבר ודבר עד שזכיתי. הוא אומר לו, אתה חושב שזה בסדם? זה לא בסדם. אתם חושבים רבותה ששלום בית בסדם? האם אדם חושב רבותיי שלצאת לשיעור תורה ערב ערב בלי שהאישה תטריד אותו זה בסתם? הוא צריך להשקיע הרבה בבית בתשומת לב לאישה על מנת שאחרי זה היא תשמח שהוא יוצא לשיעור תורה. זה לא מגיע סתם. האישה צריכה לראות את התורה שלו בבית, לא בבית המדרש, ואחרי זה הוא חוזר הביתה ומתנהג אליה בצורה לא מתאימה. ואז היא מתעלה. שיהיה לי פרוט הכי נוסף. אם כן, אנחנו נמשיך ונראה. קצת. כן. מה? כן רבותיי, אבל כשאדם נמשך בשורש, זה בזכות מעשיו. מה הוא היה בגלגול קודם גם כן קשור. כמה הוא השתדל, כמה הוא התאמץ. האדם קשור. בואו נראה. ויאמר אלוהים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, וירדו בדגת הים ובעוף השמיים ובהמה, ובכל הארץ ובכל הרמס הרומס על הארץ. ויברא אלוהים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו. זכר ונקבה ברא אותם. בואו נראה. מה הולך? רבותיי, נאמר אחרי זה, פסוק נוסף. נאמר לאחר מכן, ויקרא האדם שמות לכל הבהמה ולעוף השמיים ולכל חיית השדה. ולאדם לא מצא עזר כנגדו. ויפל השם אלוהים תרדמה על האדם וישן, ויקח אחת מצלותיו, ויסגור בשר תחתנה. ואז ויבן השם אלוהים את הצלע אשר לקח מן האדם לאישה, ויביאה אל האדם. וידוע שהצלע זה מניין, רבותיי, צלע מניין קץ, 190. וחווה במספר זה מניין מעשר מקץ. זאת אומרת, חווה היא מעשר מהצלע, היא 19. מה? עוד דקה נגיע לזה. למעשה בנושא הזה כבר רמזנו. בזמן הזה של הגלות, רבותיי, בודקים בסוד צד השמאל. בזמן הגאולה בודקים בסוד צד הימין. ואני אסביר לך מה הכוונה, זה לא פשוט. רבותיי, היום, ולסימן, אבל לא צריכים יותר להקפיד בזה, כאשר האישה היא בת זוג מקורית ממש, היא תמיד תהיה, רבותיי, בדור הזה, שזה עדיין לא הגאולה המלאה, עומדת בצד שמאל של אישה. הוא יושב לא במקרים מיוחדים, אלא בדרך כלל, לא במכוון, היא תמיד תהיה לשמאלו. אפילו אם יבדוק בחדר השינה שלו, היא ישנה לצדו השמאלי. למה? היא שואפת למכועה. שואפת למכועה. אתה תראה דבר מעניין. ישאלו אותה, למה את ישנה בחדר שינה בצד שמאל של המיטה? וזה תלוי גם איך אישה ישן. אז היא תאמר, כי מיטת התינוק נמצאת שם. ילכו ברחוב. לא יהיה לה נוח ללכת בצד ימין שלו. היא תעבור תוך שנייה לצד שמאל. למה? לא יהיה לה הסבר. רבותיי, וזה ברוב המקרים, לא במיוחדים. זה סימן, רבותיי, לבת זוג אמיתית שבשורש היא בת זוג. יש בחילות של דיווק שלי שזה דבר שונה, כן. הסברתי, זה לפי שינת האדם. רבותיי, והדבר הזה מעניין. ילכו ברחוב. היא תלך. היה לנו יום אחד איזה עניין שהגענו לסתת שיחה בקיבוץ, שיחה תורנית. ועמד שם איזה זוג בקיבוץ, והם היו המארחים, והם יראו זוג נהדר. אז הוא אומר, נו, מה אפשר להגיד לי לפי התורה? אמרנו, לא כאן, תבוא הצידה, נגיד לך. שמו להם שכל הזמן האישה הולכת לימינו. במצב הזה של הגלות, אם הייתה בת זוגו, היא הייתה לשמאלו. אמרו לו, בוא הצידה, אמרו לו, אתה ואשתך עושים הצגות, אתם ביניכם יש אש. קיבל אלה. אומר, אתה צודק, אבל איך ידעת? ההנהגות שלנו, אמרת פשוט, רעייתך לא במקרה, כל הזמן, במשך הערב הזה, בכלל, תמיד, אתה יושב אלי מנחה, למרות שהכיסא פנו לשמאל. למעשה, רבותיי, בזמן הגאולה, הסוד הוא נצבה שגה לימיניך, סופי תיבות קלה. היום כבר בחופה, לפי הרי הקדוש, במצב הגלות, צריכים לשים את הקלה בצד שמאל של החתן. אבל כולם נוהגים ונוסעים בצד ימין, כי זה כבר הכנה לגאולה. על פי הפסוק, נצבה שגל ימיניך, סופי תיבות קלה. אבל יש בזה רמז גדול. אבל בואו נראה. רבותיי, אין כאן בעניין הזה שתי רבותיי נפשות נפרדות. רבותיי, בהשתלשלות העליונה, מבחינה רוחנית, יורדת שלמות אחת. וזאת שלמות, רבותיי, של זכר ונקבה. והשלמות הזאת יורדת, וכשמגיעה רבותיי לסוד היצירה, שם היא מתפצלת. ועכשיו אני מגיע. מכריזים בשמיים בת פלוני לפלוני. זאת אומרת, יש כאן נשמה שלמה, זכר ונקבה. כשהנשמה הזאת מגיעה לסוד גוף, היא מתפצלת לשניים. ולא רק, רבותיי, שהיא מתפצלת לשניים, אלא יכול להיות מצב שהזכר ייוולד היום והנקבה תיוולד עוד 4 שנים. שימו לב לאן זה מגיע. ביציאת הנשמה הם יצאו כאחידות אחת. והם נשמה שורשית אחת. ובהשתלשלות, רבותיי, לאחר מכן, נשמה פלונית נולדה למשפחה פלונית, ושנייה למשפחה שנייה. וזו המציאות. ואז רבותיי, זה תרי פלגי גופה שני חלקי גוף שמכילים נשמה אחת, והם רבותיי סוד קריאת ים סוף. כאשר זיווגם כקריאת ים סוף, ממתינים לאיחוד שלהם מחדש, לאיחוד העליון. וטווח הזמן של הריחוק, רבותיי, וכאן לא מזרם איזה בשביל את שקט שם, זה רבותיי קובע המון אחרי זה ליכולת שלהם למלא את יהודם, לוויו לבשר אחד. ככל שהם יותר מרוחקים ומעכבים את הניסויים, אז רבותיי, אחרי זה יותר קשה להם להגיע לשלמות האמיתית. וזה דורש יותר עבודה. וזה בא בסוד תולדות, בכל הסודות, הרבה עיכובים. כאשר מזדרזים ונישאים, ולפחות בגיל 5 שנים, או מקסימום 20 שנה, רק אם יש איזה תיקונים קשים, אז רבותיי, אם אתה מתחתן בגילך או בגיל 20 בקדושה, מובטח לו רבותיי שבקלות ילך לו המסלול, הכלל בקדושה אם מתחתן, של ההגעה לעבודת השם באחידות אחת. ועל זה בוא נראה. שימו לב רבותיי מה הולך כאן. לא דיברנו על גדולה, דיברנו על צעירה יותר. גדולה זה מקרה מיוחד. מקרים מיוחדים זה גדולה. בדרך כלל עדיף שהחתן יהיה בגיל יותר גדול. כיוון רבותיי שהחתן הוא סוד חסד, והאישה היא סוד דין, ובהשתלשלות החסד מעל הדין. ואם הוא נושא, הוא הופך כסדרים. כאשר האישה יותר גדולה, זה רק מקרים מיוחדים, שהם קשורים כבר בסוד התיקון. זה כבר קשור בסוד תיקון, זה מקרים מיוחדים, שהאדם רבותיי בא לעולם, בסוד תיקון מסוים. ואז יש מצב שהוא נושא אישה שהיא בגיל יותר גדולה ממנו. ונישואים מאוד מוצלחים כדי לעשות תיקון מסוים. ובא לתקן דברים מסוימים וגם לקבל כלים לתקן. יותר גדולים. ואז בחינת הדין של האישה, ובדרך כלל המצב הזה, האישה הזאת היא ממושמעת. כאשר במקרה השני, כאשר האישה יותר גדולה בגיל, ההבדל הבולט זה שהאישה היא נוגדת אותו לחלוטין. יש הרבה בעיות. במקרים שזה תיקון, האישה ממושמעת לאישה. כן. אני מדבר שהאיש יהיה יותר גדול מהאישה. כאן מדבר על אישה יותר גדולה מאיש. על מה? על דוגמה נתן, בלי קשר. כלומר, עד 10 שנים, האיש יותר מבוגר מהאישה, זה איכשהו. מעל 10 שנים זה כבר לא טוב. זה מסיב איתו לזקן. הלאה. במצב השונה זה משנה, ובדרך כלל תמיד ההבדל לא גדול. הלאה, בואו נראה את ההמשך. שימו לב, רבותיי, ישנו מצב מעניין. ישנו מצב, רבותיי, שאדם מתיידד עם אנשים מסוימים, והם ידידים שלו וקרובים שלו יותר מאחיו. יותר מאחיו. יכול להיות שעם אחיו האמיתיים יש לו ריחוק. ועם אנשים שלכאורה זרים לו, יש לו ממש קרבה עצומה. מה? רבותיי, זה לא פלא. זה דבר, רבותיי, מפורסם, דבר ידוע, ואני חייב, רבותיי, להראות אותו בכמה מקומות שמופיעים בחז"ל. ובואו נראה את הדברים, רבותיי. פרשת השבוע שלנו, רבותיי, מרחיבה בנושא הזה הרחבה גדולה מאוד. ותכף נראה את זה. בפרשה שקראנו רבותיי בשבוע האחרון, פרשת כי תישא, ראינו דבר מעניין, שמצווים שמה, יש כאן תלך שלם, או ספר שמות? מה? אני אצל אותו. נאמר כך, אומר משה לבני לוי, הוא אומר להם, שימו איש חרבו על ירחו, עברו ושורו משער לשער במחנה, והרגו איש את אחיו, ואיש את רעהו, ואיש את קומו. אם להרוג איש את אחיו, שזה קרוב מאוד, עד על אחת כמה וכמה, את קרוב. אלא רבותיי, יש כאן אור החיים הקדוש של התורה, אדיר. אומר אור החיים הקדוש רבותיי על התורה, בלשון הזאת. הוא אומר רבותיי, ואני אקרא את זה בלשונו, שנייה. הוא אומר כך, והרגו לשמות פרק ל"ב, פסוק כ"ז. הוא אומר כך, והרגו איש את אחיו ואיש את קרובו. צריך לדעת למה הוא צריך לומר ואיש את קרובו. אחרי שאמר את אחיו, והרי אחיו זה קרוב שבקרובים, זה שאינו החי בקדוש. והוא אומר, בשם הזוהר, אכן יכול לומר שיש כמה אחים שדעתם מרוחקת זה מזה. זאת אומרת שהם בכלל רחוקים אחד מהשני. והם אפילו לפעמים לא מרגישים שום יחס חוץ מהעובדה שהם נולדו לאותם הורים. ואם אנשים אחרים לא קרובים להם, כן? הם אוהבים אותם, רבותיי, אהבת נפש. זאת אומרת, יש להם ידידים שהם אוהבים אהבת נפש כאילו הם אחים ממש. הוא אומר, וזה יימשך, רבותיי, משורש הנשמות שקרובים בשורשם. זאת אומרת, זה נשמות מאותו מקור. ונמשכים בריחוק מולידם. הוא אומר, הבעיה שלהם היא שאלה נשמות קרובות מאותו שורש. אותה נשמה למעלה, אלא רק נולדו למטה במשפחות רחוקות. יכול אחד להיוולד למשפחה בצפת ואחד בבאר שבע. ופתאום הם ידידים אדירים, כמו אחים, יותר מאחים מאותה אמא ואבא. למה? כי הם רבותיי קרובים בנשמה. ועל זה נאמר, ויש נשמות שהם מרוחקים בשורשם, אין להם קשר בשורש הנשמה, אבל הם באים בקירוב מוליד. זאת אומרת, בנשמות הם קשר. זה נשמה אחרת, וזה נשמה אחרת. אלא הם נולדים באותה משפחה, ואז יש להם קשר של קירוב מוליד. זאת אומרת, הם נולדו באותה משפחה. הוא אומר, ויותר יאהבו. הוא אומר, האהבה היא יותר גדולה בין הקרובים בקרבת שורש, שימו לב, מהקרובים בקרבת מוליד. עכשיו תראו מה זה לשון הקודש. הוא אומר, לקרובים בבחינת מוליד יתייחס השם אחווה. כשמדברים על אחווה, זה אלה שנולדו באותה משפחה. אין ביניהם, או יכול להיות שאין ביניהם קשר של שורש נשמה. אבל מה? נולדו באותה משפחה. ולקרובים בשורש מתייחס השם קרוב. ורבותיי, את הקרוב בשורש זה קרבה יותר גדולה מאשר באחווה. הוא אומר, יש כאלה אחים, מאותה אם ואב, שהם מחוקים אחד מהשני. ומאידך, שני אנשים שנולדו משפחות שונות, קרובים מאוד כי הם מאותו שורש. אותה נשמה למעלה. עכשיו בואו נרחיב את זה יותר. רבותיי, לפעמים יוצא דבר מאמן. ששני אחים רבותיי באותה משפחה, למעשה לא רק שהם לא מאותו שורש, אלא רבותיי הם היו בגלגול קודם שני אויבים. שני אויבים, שני אחים באותה משפחה, נולדו עכשיו אח, שני אחים. אני רבותה לא רוצה יותר להכין, כי זה עומק ואני לא רוצה שיכנסו אנשים מחשבות. אבל מה שנאמר כאן דברים מדויקים. לפעמים רבותה תראה שני אחים, שהם חתול ואחבר, מציקים אחד לשני, הצקה נוראית. רבותה, שני אלה למעשה, בדרך כלל, היו בגלגול קודם, שני נשמות שהיו אויבים אחד לשני. היו אויבים. מה עושה הקדוש ברוך הוא רבותיי? מביא אותם עכשיו כאחים באותה משפחה. הנשמות שלהם מרוחקות. הם באים כאחים, ובגלל האחווה, הם צריכים רבותיי מצד האחווה לסייע אחד לשני, זה תיקוניו. אבל בכל זאת, כיוון שבגלגול קודם היו אויבים, אז יש ביניהם כל הזמן, כשהיצר גובר, קיצרים. אבל יש ביניהם אחווה. זאת אומרת, אחד יגיד על השני מהאחר, כי זה התיקון שלהם. אבל עדיין נשאר הרושם לגלגול הקודם, וזה מושך אותו תמיד להציק לאחי. וזה לא פשוט, יש כאן דברים דקים מאוד. יש מצב, רבותיי, שאדם עצר למישהו, מחזירים אותו לעולם בגלגול, ואת זה שהוא עצר לו, מחזירים אותו כבנו. ועל זה נאמר, רבותיי, אדם תיזהר, כי יהיה תמיד סובלני. זה שהיום אתה שונא אותו מאוד מאוד, היום, ואתה אוהב שלו הוא מישראל ואתה מישראל, יכול להיות שבגלל השנאה הזאת, יחזירו אותך ואותו ביחד לזרעך, לא יכול להיות. ואחרי זה אתה תהיה אבא שלו, והוא יהיה הבן שלך, והוא יעשה לך כאלה צרות, לצרות שאתה עשית לו עכשיו, ואז תקבל אותם באהבה כמו הבן שלך. רבותיי, וזאת לא בגיחה. הדבר הזה נוראי, היינו תופסים את זה, היינו עובדים עמומים. ולכן, רבותיי, אלה שחזרו בבחינה של מתים קליניים, הם אמרו, המסר מלמעלה זה לאהוב את כל הבריאות האהבה העצומה, אפילו את אלה שמראים לך, מעם ישראל. כי אין אתה יודע עצות שורשי הנשמה. לפעמים הולך אדם ברחוב, הוא רואה מישהו, הוא לא מדבר איתו. שום דבר לא אמר לו. פעם השנה ראה אותו, הוא אומר, הפרצוף הזה לא סובל אותו. מה קרה לך, הוא אומר? לא דיברת איתו, שום דבר לא עשה לך. הוא אומר, הפרצוף הזה, אני לא רוצה ללכת בכלל. שום דבר לא עשה לך. פעם ראשונה אתה רואה אותו, לא דיבר איתך שום דבר. רבותיי, אתה טועה. אם הוא לא חזה, מזלו חזה. אלה הנשמות שלהם בגלגול קודם, היו אויבים. עכשיו בגלגול הזה, יש לו את זה בסף של ההכרה, בלשון של היום. כוונה בבחינת מזלי חזה. והוא נדחה. ומצד שני הוא ילך ברחוב ויראה מישהו, והוא לא ראה אותו אף פעם. הוא יגיד, וואלה, את זה אני מכיר, לא יודע מאיפה. הוא ינסה לשבור את הראש. הוא אומר, לא יכול להיות. הוא בא ואומר, תגיד, איפה אני מכיר אותך? מתברר רבותיי, שמעולם לא הייתה אפשרות שמכירו. זה הגיע עכשיו עולה חדש מרוסיה. הוא הגיע עכשיו עולה חדש מסין. אין להם שום קשר, והוא בטוח שהוא מכיר אותו. והוא אף פעם לא היה בסין, וזה אף פעם לא היה ברוסיה. רבותיי, הם נפגשו בתחילה הקודמת. הוא מאוד מאוד מרגיש אליו הכרה וידידות. רבותיי, זה לא רק במדבר, זה גם במקום. יש מצב שאדם בא למקום מסוים, הוא מרגיש שדקה הוא לא יכול להישאר שם. דקה הוא לא יכול להישאר שם. הוא אומר, מה אתה רוצה? שום דבר לא עשו. הוא אומר, רבותיי, המקום הזה מוציא אותי מדעת. מה קרה לך? המקום רגוע. הוא אומר, לא. אני כאן לא מוכן להישאר. תחילק, מה אתה רוצה? שום דבר לא עושה. יש עצים, יש אגב. הוא אומר, העצים, אגב, הכל לא בשבילו. מצד שני, הוא בא למקום אחר, הוא פורח. רבותיי, באותו מקום בגלגול קודם, היה לו מצב מאוד מאוד קשה. וזה לא פשוט. ולכן המקום הזה דוחה אותו. אצל הגויים, רבותיי, יש כאן נושא שונה. אלה הם גלגול יש לבחינה אחרת. מה שאצל הדרוזים, זה בחינות אחרות. בבחינות של עיבורים מסוימים, אני כאן עומד לדבר עליהם. היו מלכים של התבוללויות, השם ירחם. ושם זה מתערב, פועל לא נכנס. אז בואו נראה. רבותיי, בעד זה נאמר, שימו לב, רבותיי, איש ואישה כבר נקבע מהשמיים, לא האדם מתכנן. אומרת הגמרא, כי עד הרבה, מסכת מועד קטן דף חי, כי עד הרבה, שמע אלה הוא גברא דבאי רחמי, ואמר תזדמן לי פלניתא, שמע אדם שמבקש רחמים, ומבקש רבותיי, שתזדמן לו בת זוג מסוימת, הוא רצה אישה מסוימת, כעס עליו, אמר לו, לא תהי ברחמי אחי, יחז ילך לו אז למידך, והיא לא כפרת באשר. הוא אומר לו, דע לך, אל תבקש בצורה הזאת, כי התפילה הזאת היא תפילת שם. כי אם היא שלך, הוא אומר לו, היא תהיה שלך. ואם היא לא שלך, התפילה הזאת היא כפירה. שימו למה מדובר כאן. רבותיי, הבת זוג של האדם היא קבועה. יש את מצב, רבותיי, שמה יקדמנו אחר ברחמים. מה שנאמר, רבותיי, בגמרא, שאומרת, וגם בהלכה, נאמר שלאדם מותר להרס אישה, אפילו בימי בין המצרים. למה? שמה יקדימנו אחר ברחמים. זאת אומרת, שמה יתפלל מישהו אחר, ויקח את בת זוגו שלו. ואז הוא יפסיד את בת זוגו. על זה רבותיי יש דקדוק, זה לא פשוט. האם יש לו בת זוג גבוהה, מה זה יקדימנו אחר ברחמים? רבותיי, בואו נסביר את זה. ישנו מצב רבותיי שומר על זוהר, האם לכל רבותיי אדם יש לו בת זוג שלו? מה קורה אין לאחר הזה? אלא אומרת הגמרא רבותיי, יש מצב של בחינה של אדם שנספה בלא משפט. ויש נספה בלא משפט. יש מצב של קטרוג ואדם מסתלק מן העולם, והיה רבותיי נשוי לאישה, ולא היה לו ילדים ממנה. ואז בא אחיו ומייבם. אחיו המייבם רבותיי נאמר, מקים זרע לאחיו. זאת אומרת, בדוק, הוולד שנולד, מי הוא? זה אח. זאת אומרת, הילד שיוולד עכשיו, רבותיי, הבן הזה, זה אחיו. זה אחיו שנפטר. ואין בזה שום ספק ספקה. מי זאת בת זוגו, רבותיי? אמא שלו. זאת אומרת, שעכשיו הוא בא בלי בת זוג. הוא בא בלי כאן? הוא בא? לא. בת זוגו הייתה למעשה אימו. הוא נספה בלא משפט. אחי ליבן, הוא חוזר עכשיו כשכבר בת זוגו נמצאת למטה אימא. מה זה? היא לא אימו מבחינת אימו. בפשטות, אותה נשמה שהייתה בעלה, חוזרת עכשיו כבר. ואז זה לא, אין לו בת זוג. וזה נקרא האחר הזה, והאחר הזה עומד וצועק. נספה ולא משפט. נקרא המחר. עכשיו רבותי, כבר לא משפט. הרבה דנו רבותיי בסוגיה הזאת, לכל אחד הביא הסברות, אבל העומק כאן נודק. רבותיי, נאמר לאדם, שאדם צריך להיזהר מזמנים מסוימים. יש רבותיי זמנים, יש זמנים, שאסור לאדם להעמיד את עצמו בסכנה. נאמר רבותיי, בנושא סכנה, נאמר כך, נאמר כבלה רשע צדיק ממנו. אומרת הגמרא במקום אחד, מותר להתגרות ברשעים, מצווה להתגרות ברשעים. אומרת הגמרא במקום שני, אסור להתגרות ברשעים. ועל זה אומרת הגמרא, כבלה רשע צדיק ממנו. צדיק ממנו בולע. צדיק גמור אינו בולע. מה הכוונה? אומרים כך רבותיי, יש מצב של אדם רשע, וצדיק רואה אותו מרשיע, אבל הוא עדיין לא צדיק בעל ראייה רוחנית, שהוא רואה בבחינה של משה. אצל משה מה נאמר? ויפן אף צדיק לא רואה בבחינה של משה בנבואה, אבל הכוונה שהוא הגיע לבחינה כזאת, שרואה את שורש האדם. יש צדיקים כאלה רבותיי, אלה בהתקסה, לא זכינו להכיר אותם. הוא מסתכל על אדם, הוא כבר רואה למה הוא בא לעולם. הוא יודע הכוונה מה תיקונו של האדם. אלה בדרך כלל מעלו צדיקים. זאת אומרת, הוא רואה את האדם, הוא כבר יודע לאיזה צורך האדם הזה בא לעולם, לאיזה תיקון. כמו הרי הקדוש. זאת אומרת, הוא כבר יש לו בריאה שלו. מה הזכויות של האדם הזה, ומה יכול להילקד. ומה לא, מה יכול לבנות, מה יכול להרוס. שימו לב אצל משה רבנו בדקות. מה נאמר אצל משה? ויפן כה וכה, וירא כי אין איש. ויך את המצרי ויתמנהו בכה. זה לא פשוט, אמרתי, מה זה הכה וכה? רבנו הרשש אמר, שישב אצל רבי גדליה חיון, ואחרי שכבר הכירו אותו, אז שהם היו לומדים בקבלה והיו מגיעים לכה, וכה זה מבחינת המלכות, מבחינה מסוימת, אז היה צועק כה! אז אמרו לו, תגיד, מה אתה צועק כשאתה אומר את המילה כה? שאלו אותם בקומלים. אז הוא אמר להם בערבית, הכה הזאת אחרה קלבי, אני אסביר את זה בעברית. הוא אומר להם, הכה הזאת צורף את הלב שלי. הם נרמזו, אבל לא תפסו את כל הרמז שלו. הוא נכנס עמוק, אף אחד לא תופס מאיתנו מה הוא התכוון. אבל הוא התכוון רבותיי שמכה הזאת, רואים, פעמיים כה, זה מניין רבותיי של כמה? 50. זה סוד 50 שערי בינה. ב-50 שערי בינה, רבותיי, שזה סוד, והיה ביום ההוא להתקע בשופר גדול. זה השופר הגדול. סוד הבינה. שופרה רבה. שאומרים, והיה ביום ההוא להתקע בשופר גדול, אז זה לא גודל השופר פשט. זה המכילה של סוד הבינה. שנאמר, רבותיי, היום, נאמר, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא, לפני ביום השם הגדול והנורא. אליהו הנביא כשיבוא, רבותיי, אז תהיה הבחינה של להתקע בשופר גדול. היום בגמרא יש מצב שנקרא תיקו. תיקו זה כאשר יש קושייה ולא תרצו אותה. ואז מה זה ראשי תיבות? פשוט. תשבי יתרץ קושיות ועם בעיות. כלומר, יש כאן שאלה שלא הגיעה לפתרונה. כשיגיע זמן הגאולה, אליהו הנביא, תשבי יתרץ קושיות ובעיות. מתי זה יהיה? כאשר נזכה ונשב בסוכות. תשבי אותיות בסוכות, תשבו שבעת ימים. כאשר יהיה הסוכה מראש של לוויתן. אז ישב אליהו הנביא בסוד הזה של אותה סוכה, ויתרץ את כל הקושיות שנשארו בתיקו. אומרים, מה הכוונה? איך יתרץ? איך נבין אנחנו? אומרים, אז התיקו יתוקן. יקבל תוספת של נון. במקום תיקו יהיה תיקון. זאת אומרת, אז יתקע בשופר גדול, בסוד 50 שערי בינה, ועד תבוא הנון הזאת, שהיא נון סופית, שהיא סוד הבינה. כי נון, כפופה, היא סוד המלכות, ויש סיבה למה היא כפופה. אז אותה נון סופית, שהיא פשוטה, אותה נון סופית, היא תהפוך את התיקו לתיקון. ואז, יהיה סוד בינה, ומלאה אחרי זה הארץ דעה, בהשתשלות דרך הבינה, ואז השאלות, יבינו כל אחד, מה היה הסיבה, למחלוקת. יבינו שאלו ואלו, דברי אלוהים חיים בדיוק איך כל דבר עומד על מתכונתו. אז אם כן, בואו נראה מה הולך כאן. אומרים רבותיי, משה רבנו ראה את המצרי, הוא לא ימית אותו מיד. הוא הסתכל על כל המסלול שלו. מה עתיד להיות איתו? בסוד הרוח הבאמית של אותו והנפש שלו. הוא רצה לראות אם עתיד לצאת ממנו